רוצים לדבר שוב על המזג אוויר? זה הבאסה שמשהו נדפק בהקלטה. אם משהו נדפק בחיבור של האינטרנט, אז לפחות את ההקלטה המוזרה אפשר לשים בפתיחה או בדיליטד סין או משהו, אבל אם משהו נדפק למישהו בהקלטה, אז זה פשוט הולך, ואז זה באמת בזבוז. כל השיחה המדהימה הזאת על המזג אוויר,
כן.
אף אחד לא יוכל לשמוע את זה.
נסכם בקצרה שהיה חם, וצריך להוציא מהחוק בעלי דירות.
כן.
לא.
טוב, בואו נתחיל אז. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, פרק 345. אני עופר שוורץ, ואיתי...
יאיר דונין.
שחר גרעין.
שלום לכם.
שלום.
שלום, שלום.
תתחדש על המזגן המתוקן שלך, שחר. אני בטוח שזה לא כיף לחיות בלעדיו.
לא, זה לא חיים בכלל.
זה אלה החדשות המשמעותיות שיש לנו לפרק הזה. Mm-hmm. חשבנו לפתוח בזה כי זה הכי מהותי.
מוסר אמברגו על החדשות, אפשר לדבר על זה כבר סוף סוף.
בדיוק.
אבל יש משחקים אחרי הרבה זמן ש... It is a season.
איכשהו יצאו בשבועיים האחרונים כל כך הרבה משחקי אינדי מעניינים. יש כאילו עוד משחק אחד שהתחלתי, אבל אני לא אדבר עליו כי יש לי כבר יותר מדי דברים ולא שיחקתי בו מספיק, אז אני אשמור אותו לפרק הבא. ועוד משחק אחד שהורדתי, אבל עוד לא הספקתי להתחיל. ועוד איזה שני משחקים שאני רוצה לנסות, אבל אפילו לא קניתי אותם עדיין, כי יש לי כל כך הרבה דברים אחרים שאני משחק. וכל זה קרה בשבועיים האחרונים, אני לא יודע מה נכנסת במים פתאום, אבל כן, it is the season, מסתבר.
כולם מפתחים הקטנים, מנסים להוציא מהר מהר לפני שיתחיל כל ההצעות הגדולות של תקופת החגים.
אני לא יודע, יש את זה חודשיים עד החגים, חגים.
כן, אבל...
לא, אבל כבר יש לך... זה התחלה, זהו, אנחנו התחלנו, ואם זה לא היה... מדן פתח את העונה, יודע שבארץ פחות... פחות יש לזה קהל, אבל יש לך את בלאק מיץ שיוצא, או יצא בעצם לפני כמה ימים כשמקשיבים את זה, יש את סטאר וורס שעוד שנייה מגיע.
כן.
ספייסמן 2, כאילו זהו, אנחנו שמה.
סטאר וורס אאוטלוז זה נראה לי המשחק הגדול, הגדול ממש, שפותח את העונה. אז כן, כולם רוצים להוציא לפני כן.
כן, אז בהחלט הזמן למשחקי אינדי זה להיכנס.
אוקיי, אז בואו נדבר על איזה שמונה מהם, אבל לפני זה הגיע הזמן, it is time, התחלתי את Shadow of the Earth Tree.
היי דאד.
כן, סיימתי, לא לגמרי סיימתי את המשחק הבסיס, אבל הגעתי למצב, לשלב מאוד מתקדם בו, וכל מה שנשאר לי שם זה הדנג'ן הגדול האחרון והשרשרת האחרונה של הבוסים של סוף המשחק, שאמרתי אני כוח לזה עכשיו, אולי אני אחזור אחר כך, בטח אם במיוחד שחברה שלי רוצה לראות את הסוף של המשחק, אבל כרגע יותר מעניין אותי ה-DLC. אז שיחקתי בו לא מעט, אבל הוא עצום. אני בטוח שראיתי כאילו בקושי רבע מה-DLC. ברמה מאוד בסיסית, זה עוד אלדן רינג.
כן.
כן, רציתי לשאול קצת כמה, כי חלק מהם אמרו שזה כן עוד אלדן רינג, חלק אמרו שזה יותר דארק סורס בתוך אלדן רינג. אם יש בכלל הבדל בין שתי הדברים האלה.
יש כמה הבדלים מורגשים. המשחק הבסיסי של אלדן רינג מחולק באופן מאוד מובהק לאזורים. יש את לימגרייב, יש את ליורניה, את אלטוס, וכאילו כל אזור הוא נראה אחרת ומרגיש אחרת, וזה מאוד כזה ברור כשעוברים בין אזורים, וזה כזה התקדמות יחסית סדרתית במשחק. Shadow of the Earth Tree הוא עולם אחר, הוא כאילו במפה נפרדת לחלוטין, והוא... אפילו יותר פתוח מאלדן רינג, במובן ש יש הרבה יותר פיצולים, כלומר, המשחק הבסיסי נותן לכם כזה אזור אחד גדול, שעכשיו, אוקיי, עכשיו יש לכם את המפה הגדולה הזאת, לחקור, ויש כל מיני dungeons להיכנס אליהם, ולעבור אותם כזה אזורים קטנים מאוד, וסלף-קונטיינד, וברגע שמסיימים את האזור, אז יש כאילו התפצלויות ממנו לאזורים אחרים. ו-Shadow of the Earth Tree הוא בינתיים אני באותו אזור התחלתי גדול, ופשוט יש המון פיצולים. יש המון כיוונים שאפשר ללכת אליהם, ופה יש איזו טירה גדולה, ושם יש איזו טירה אפילו יותר גדולה, ופה יש איזו מערה שנפתחת לכזה נהר גדול, ושם יש כל מיני דברים, ויש איזו גבעה שאפשר לטפס עליה, ושם יש עוד דברים. הוא הרבה יותר שבילים מתפתלים ומתפצלים, מאשר פשוט כזה שדה גדול שצריך לדהור עליו עם הסוס ולמצוא דברים מעניינים שם. זה הבדל אחד מאוד מהותי, ובאותו עניין הבדל אחר מהותי זה שהוא משחק הרבה יותר עם גובה. עם Elden Ring נותן לכם פשוט כאמור שטחים פתוחים להסתובב בהם, ב-Shadow of the Earth Tree יש כל מיני דברים לטפס עליהם, יש מערות לרדת אליהם למטה, יש הרבה מקומות במפה שיש כאלה שלוש רמות שונות, שהם כאילו באותו נקודת ציון במפה, כאילו XY, ודברים שונים לגמרי בהתאם לאיפה אתם נמצאים בציר Z. אז הוא משחק הרבה יותר עם זה, וזה כן מוסיף קצת עניין.
נחמד, ציר Z זה הציר האהוב עליי.
נכון? זה, בגלל זה, אני חושב שבגלל זה אנשים אמרו שזה מרגיש הרבה יותר Dark Souls, כי Dark Souls זו הרבה... דארק סולס אתם מבלים את כל המשחק בללכת למעלה או למטה. ובמובן הזה, ואלדן רינג הוא הרבה יותר כאמור ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה. אז כן, זה, יש במובן הזה קצת מזכיר יותר את דארק סולס. אבל מבחינת הפיל של המשחק באופן כללי, זה לחלוטין עוד אלדן רינג, בוסים יותר קשים, אויבים חדשים, אבל זה נחמד כי אני, למרות שעברו שנתיים מאז ששיחקתי בו, אני בפלייתרו השני שעשיתי עכשיו, ממש הרגשתי באופן מפתיע, זכרתי המון ממה שהולך שם, אז ידעתי מה לצפות ואיזה אויבים יש בכל מקום ומה הם יודעים לעשות, ואיזה אויבים הם נראים כזה harmless, אבל הם תכלס ממש קשים, ואיזה אויבים הם להפך. אז ב-DLC זה חדש לגמרי, ואני יכול מקבל מחדש את החוויה של לגלות את העולם המעניין הזה מאפס, שזה הכיף האמיתי של אלדן רינג, אז זה הדבר הכי מגניב, וההבדל הכי משמעותי לדעתי בין המשחק הבסיסי ל-DLC, שמתחבר לזה מאוד יפה, זה איך המכניקה של leveling up עובדת שם.
או, קיוויתי שתזכיר את זה.
ברור, ברור, זה חלק מהותי מה-DLC. אז יש עדיין את ה-runes שאפשר לאסוף, ואפשר לעלות דרגות ולשפר את הסטאצ, אבל מי ששיחק במשחק הבסיסי יודע שיש, לכל התכונות יש מה שנקרא soft cap. זה כזה diminishing return, זה אם מעלים את התכונות מעל איזשהו רמה מסוימת, אז זה כאילו מרוויחים מזה פחות. ויש כזה כמה נקודות שזה מתחיל להיות פחות ופחות משמעותי, אז בשלב מסוים, אם אתם מגיעים לדרגה כזה, אני לא יודע, 150-200, זה כבר לא ממש משמעותי לעלות עוד דרגות, אז כל הרונס שאתם יכולים לאסוף עוד, והדרגה המומלצת ל-DLC היא 150, אז זה כבר מאוד קרוב לזה, אז עוד רונס שאתם יכולים לאסוף לא יעזרו לכם יותר מדי. אז מה שהם עשו ב-DLC, שזה מאוד מגניב לדעתי, זה יש מנגנון אחר, בלתי תלוי של level up, שמבוסס במקום על grind, על להרוג אויבים ולקבל מהם את הרונס, מבוסס על חקר. יש פשוט אייטמס כאלה ברחבי המפה של ה-DLC, שאם עושים אותם אפשר לשדרג, ומה שהם עושים, יש שני סוגים, אחד משדרג את הסאמנס, שזה פחות משמעותי, כי אפשר להשתמש בהם רק בבוסים והרבה אנשים מעדיפים בכלל לשחק בלי, כי זה כאילו, זה עושה את הבוסים יותר קלים. אז זה המרכזי נקרא Scadutry Blessing, שכל דרגה של ה-Scadutry Blessing הזה, פשוט מעלה את כמות הנזק שאתם עושים, ומורידה את כמות הנזק שאתם מקבלים. באופן גלובלי. כלומר, לא משנה איך אתם עושים את הנזק הזה, או איך אתם...
זה רשום כ-Scadutry, כאילו, מבחינת האותיות זה SCA, אבל מסתבר שזה ב-Well-Sheet, ולכן אומרים להגיד את זה Shadow-Tree.
אה, כן, 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 זה היה הרבה דברים, וכאילו, והסיופרה ריבר הוא שיפרה, וכו' וכו'. וה-Shadow-Tree Blessings האלה, הם עובדים רק בתוך המפה של ה-DLC, כלומר, הם הולכים ואוספים אותם, ואז יוצאים החוצה למפה הבסיסית, אז זה לא משפיע, ו... שני דברים שזה עושה, אחד זה מנתק את הלבלינג של ה-DLC ושל המשחק הבסיסי אחד מהשני, כלומר אי אפשר ללכת ולאסוף כזה Shadow Tree Blessings ואז לחזור למפה הרגילה ופתאום זה יהיה נורא קל, וזה עדיין שומר על כאילו החוויה של הלבלינג אפ ולאט לאט להיות יותר ויותר חזקים וזה מגניב תמיד. והדבר השני שזה עושה, זה שזה מעודד חקר במקום גריינדינג, כי וברגע כשמגיעים לסוף, לקראת סוף המשחק של, של Elden Ring, אז מקבלים הרבה מאוד כלים שעושים את זה הרבה יותר קל לעשות גריינדינג ולקבל עוד דרגות. ואם זה כל מה שהיה צריך לעשות כדי להיות יותר חזק ב-DLC, אז זה היה מבאס. אז זה שהם ניתקו את זה מזה, ושבמקום זה צריך לחקור את המפה ולמצוא את ה-Scadutry Fragments האלה, זה לדעתי מאוד חכם. זה כן אומר שהרבה אנשים ש... שיחקו ב-DLC, כאילו כשהוא רק יצא, ולא ציפו לזה, אז פתאום גילו שהוא נורא נורא קשה. כי הם לא מצאו את ה... פשוט כזה רצו דוח לבוסים, וגילו שהם מאוד קשים, בלי העזרה של ה-Shadow Tree Blessing. מעבר לזה, זה עוד Elden Ring, ואני מאוד מרוצה מזה, זה כיף, זה מגניב, יש הרבה דברים מעניינים למצוא, יש אויבים חדשים. עדיין לא מצאתי קסמים חדשים, אני מאוד מחכה לזה, כי אני כזכור לחלקכם משחק דמות של קוסם הפעם. אז מצאתי קצת אייטמס שעוזרים טיפה בזה, אבל בעיקר אני מחכה לקסמים חדשים, כי זה הכיף האמיתי, ואני בטוח שזה יגיע. אבל זהו, זה בינתיים Shadow of the Erdtree. אני עדיין לא הגעתי למה שהבנתי שזה היה כאילו הדנג'ן, העתירה הגדולה ממש, שיש בסוף כזה האזור הגדול הראשון. אז פרק הבא אני אוכל לספר עוד על זה.
קטע מעניין לדעתי עם ה-Shadow Tree Blessing שאתה אוסף כדי לפתח את הדמות, זה שלא רק שאנשים גילו את זה וזה היה להם קשה בגלל הטבע של זה, אלא גם המפתחים בעצם שינו את זה מעט אחרי שה-DLC יצא, הם שינו את האופן של קצב ההתקדמות. כשה-DLC יצא הוא היה ליניארי לחלוטין, כל Shadow Tree שאתה מקבל אתה עולה X אחוז מסוים של שיפור לכל הסטאצ שלך. והם הבינו שזה לא מאוזן כל כך טוב, במיוחד עבור שחקנים שרק נכנסו והם התרגלו כבר להיות ב-quote unquote overpowered במשחק הבסיסי, אז הם לא הצליחו להתאים את עצמם באופן נוח, ומה שהמפתחים עשו זה הם שינו את האופן שה-Shadow Tree Blessings עובדים, ובהתחלה הם נותנים gains יותר משמעותיים, אז ב-12 או 14 Shadow Tree Blessings הראשונים שאתה אוסף, העלייה הרבה יותר חדה, ואחרי זה היא הופכת למתונה יותר, וגם בסך הכל הם עשו שהשיפור לסטאץ, בסך הכל אם אתה אוסף את כל השאדו צרי, יהיה יותר גבוה ממה שזה היה במקור. אני חושב שזה קרה איזה שבועיים אחרי שיצא ה-DLC.
כן, כי הם גילו שה-DLC ממש קשה, מבינו.
כן, והם הגיבו לזה מאוד מהר, ומצאו פתרון בעיניים מאוד אלגנטי. וכמו שאמרת, הרעיון הזה של להפריד את הפיתוח דמות בין ה-DLC ובין המשחק המקורי שיצא שנתיים לפני כן, היה רעיון ממש יפה, זה נעשה בצורה ממש יפה לדעתי. מגדים.
אז Shadow of the Erdtree, ועכשיו לכל המשחקים היותר אינדיים ששיחקתי לאחרונה. אז קודם כל, ממש בקצרה, לא לגמרי סיימתי, אבל הגעתי לה כזה השלב האחרון של בו, Path of the Tea Lotus, ואני מאוד מרוצה ממנו, הוא משחק מאוד כיפי, מאוד חמוד. קצת נהיה פחות כיף בשלב האחרון, השלב האחרון זה כזה, זה כבר מרגיש כמו הסוף, ואז הוא פתאום נותן עוד כזה כמה אתגרים הרבה הרבה יותר קשים של פלטפורמינג, שלדעתי הרגישו קצת פחות במקום, וזה לא כאילו, זה מרגיש כאילו הוא מנסה להיות כזה סלסט, אבל אין לו את הפינס של סלסט. הוא משחק שמאוד כיפי בו לקפץ באוויר להרבה זמן, אבל סלסט יש משחק מאוד מאוד מדויק, ובו הוא פחות, זה פשוט, אני אחזור אליו וסיים אותו מתישהו, אבל זה כזה, יש כל כך הרבה משחקים אחרים לסיים, לשחק, ולא היה לי כוח לקטע הזה, אבל עד השלב הזה, וזה כבר ממש השלב האחרון, עד שם משחק מעולה ומאוד שווה את זה. ניסיתי את Dungeons and Degenerate Gamblers, שאת דיברת עליו פעם קודמת, שחר.
כן.
כי אני מאוד אהבתי את בלטרו, וזה נשמע מעניין ומגניב, אז הייתי חייב לנסות. הוא לא טוב.
הוא לא טוב.
הוא לא משהו. הוא לא טוב.
מחזב.
הוא מאוד חמוד, הוא מאוד משעשע. אני מאוד אוהב את הקונספטואלית, והוא עושה כל מיני דברים מגניבים, כאילו איך שזה עובד זה בניגוד לבלטרו, שהקלפים הם קלפים, כלומר הקלפים שאתם מוסיפים לחבילה שלכם הם פשוט קלפים, קלפי משחק רגילים, ואז מוסיפים עליהם כל מיני מודיפיירס ודברים כאלה, והג'וקרים. בדונג'נס אנד דג'נרט גמבלרס, הקלפים עצמם שאפשר להוסיף לחבילה הם מוזרים לחלוטין. אז זה מתחיל, אתם מתחילים עם חבילה בסיסית של כזה אס עד קינג מאיזשהו סוט, וכל סוט יש לו איזושהי השפעה מיוחדת של כזה, אם אתם מגיעים ל-21 בדיוק אז מקבלים איזשהו בונוס בהתאם לסוט של הסוג של הקלפים ששיחקתם, אלא אם כן יש סוג מיוחד שהמשחק הזה הוסיף, יש קלפים של כזה אס עד קינג אוף נאטינגס שאין להם שום השפעה.
אוקיי.
זה כזה מרובעים שחורים שהם נאטינג. אז אבל הלבבות, יהלומים, טלטנים והעלים, יש להם לכל אחד השפעה משלו. אבל מעבר לזה, אז יש גם קלפים כמו יש 12 ו-13 ו-21 מכל הסוגים, ויש קלף של חצי, שבסוף כשעושים סטנד, אז הוא מעגל למעלה, כלומר אם אתם מתחת ל-21, אז הוא יהיה שווה 1, אבל אם אתם מעל, אז הוא יהיה שווה 0. ויש קלף של פאי, שהוא אותו דבר רק 3 או 4. יש קלף שנקרא Club of Threes, או Heart of Threes, שעושים השפעות כזה הופך את זה על עצמו, ואז זה נהיה באמת הזוי, עם כל מיני דברים כמו קלפים מסלייד אספייר, או קלפים של מג'יק, יש, כן, קלפים פוקימון, כן, מסלייד אספייר, או מפוקימון, או מג'יק, יש קלף, הם כזה גרסאות כזה מעוותות של, יש נגיד, איך זה נקרא, דארק פלאור, זה הבלק לוטוס של מג'יק, או יש בסלייד אספייר נגיד את הלג סוויפ של הסיילנט, אז יש להם קלף שנקרא סוויפ דה לג, ו יש כאילו קלף אחד מכל קלאס של סלייד אספייר, ויש קלף מפוקימון של צ'ארד ליזרד. ודברים כאלה, יש קרדיט קארד, ולייברי קארד, וריפורט קארד, וסושל סקיוריטי קארד, וכל מיני דברים הזויים כאלה. אז זה נהיה יותר ויותר מטורף, אבל, הסיבה שזה לא עובד, היא ש אתם לא יכולים להחליט איזה קלף לשחק בכל שלב. אתם פשוט לוחצים היט או סטנד, ואם אתם לוחצים היט, אז הוא שולף לכם קלף אקראי מהחבילה. וזה לגמרי דופק את זה. אלא אם אתם מצליחים לבנות קומבו מושלם, שכאילו פשוט עובד מדהים, וזה קשה, כי אתם מתחילים עם חבילה של 13 קלפים, וצריך, וקשה להיפטר מקלפים במשחק הזה, זה קשה, מאוד מאוד קשה לבנות באמת קומבו, ואלא אם אתם מצליחים לבנות קומבו מושלם, אז שליפה אחת לא טובה יכולה לגמרי לדפוק לכם את התור. וההבדל בין לעשות כזה קצת מתחת ל-21 או בסט, הוא כל כך משמעותי, כי אם אתם עושים בסט, איך שזה עובד זה כל אחד, אתם כזה לוקחים בתורות, עושים היט או סטנד, ואז אחרי ששני הצדדים עושים סטנד, אז מי שהיה לו יותר נקודות, כשבסט נחשב, פסילה נחשב אפס, אז מי שהיה לו יותר נקודות, עושה נזק לשני, כשכמות הנזק היא ההפרש.
אוי.
אז כלומר, אם נגיד האויב על 21, ואתם על 20, אז זה, אתם תקבלו אחד נזק, שזה בסדר, אם האויב על 21 ואתם על בסט, אז הם מקבלים 21 נזק. שזה מטורף. וזה כל כך שברירי וכל כך אקראי, וכשהם מתקדמים במשחק אז יש אויבים שיש להם פשוט את הקומבואים המושלמים האלה, שאמרתי שאי אפשר, כמעט בלתי אפשרי לבנות בעצמכם, אז יש אויבים שיש להם, זה פשוט החבילה שלהם, וזה מרגיש כל כך מתסכל לשחק נגדם. זה פשוט צריך כאילו איזה משהו שישבור את הקומבו שלהם, ואם לא יצא לכם את הדבר הזה במזל, אז אין סיכוי. וזה פשוט, אין את הכיף של המשחקים האלה, של סלייד אספייר ובלטרו וכל אלה, זה לבנות את הקומבוים המטורפים האלה. ואם אי אפשר לעשות את זה, אז זה פשוט, גם כשמנצחים, זה לא מרגיש כיף. זה מרגיש כאילו, אוקיי, ניצחתי. אז זה חבל. יש לו רעיונות נחמדים, אבל זה פשוט לא עובד לדעתי.
מצער. נשמע שהוא פשוט לא מאוזן, וגם שהוא דבק יותר מדי במכניקה הבסיסית של בלק ג'ק, שאתה כאילו מושך קלף ליד, וזהו. ולא יצא קצת מהגבולות האלה כדי להתאים את עצמו לסוג המשחק שהוא.
כן, אז יש מכניקה שאפשר כאילו, שיש לכם יד של קלפים, ואז אפשר לשחק קלף מהיד, אבל זה דורש איזשהו כזה, יש איזו מכניקה צדדית שצריך כאילו לבנות נקודות שנותנות לכם לשחק קלפים מהיד, וזה לא משפר את זה מספיק.
כן.
אז אני מעדיף פשוט לשחק עוד סלייד אספייר, שעכשיו חזרתי אליו כי שיחקתי במשחק קופסה שלו, והוא מאוד כיפי, וזה גרם לי לחזור אליו.
טוב, נקווה שהם יאזנו את זה איכשהו, אולי בהמשך.
תראה, המסקנה היא סלייד אספייר, אחלה משחק.
מסקנה חשובה.
או איך שהם קראו לו במשחק הזה, Terminate the Tower.
נייס. נשמע שיש להם פחות חוש ומאור נחמד.
כן, כן, מאוד מצחיק, את זה מאוד אהבתי. המשחק שבאמת נהניתי ממנו ונכנסתי אליו רציני, חוץ מ-Shadow of the Earth 3, זה Nova Drift, שיצא גם לאחרונה. וזה, אז חשבתי, שהוא כשראיתי את הטריילרים ועשיתי לו wishlist מזמן, שהוא Twin Stick Shooter. הוא לא.
שנייה, מה זה הוא לא? כי גם אני עשיתי לו wishlist, ועכשיו פספסתי את זה שהוא יצא, ואני הייתי בטוח שהוא כן טווין סטיק שוטר.
גם אני.
אז הוא לא טווין סטיק שוטר.
מה הוא?
איכשהו עובד, הוא מזכיר כזה את אסטרואידס. יש לכם, החללית, זה, הוא נראה מאוד כמו טווין סטיק שוטר. יש שאתם שולטים על איזה חללית שנמצאת כזה במסך, שיכולה לעוף ברחבה המסך, ויש מלא אויבים שמגיעים, וצריך לראות עליהם ולהרוג אותם. So far so good. אבל השליטה היא לא סטיק אחד זז וסטיק השני יורה לאיזה כיוון שאתם רוצים, אלא היריות תמיד הולכות לכיוון שאתם מסתכלים אליו, והחללית תמיד הולכת לכיוון שאתם מסתכלים אליו, אז יש צריך לשלוט על הימין השמאלה, ואז יש כפתור אחד שעושה תאוצה וכפתור אחד שיורה.
אז זה one stick shooter?
זה סוג של one stick shooter, אני משחק בו באותו, הגעתי למסקנה שזה עדיף לי על מקלדת ואכבר, אבל הוא עובד גם עם קונטרולר, אבל כן, צריך לשלוט על הכיוון בנפרד, ועל התאוצה והיריעה בנפרד, ובפרט זה אומר שאתם תמיד יורים לכיוון שאתם זזים אליו גם. שזה משנה משמעותית את המשחק. אז כאמור, זה פחות Geometry Wars ויותר Asteroids. הוא גם פחות Geometry Wars במובן שהוא לא מפציץ את המסך באויבים. בדרך כלל, ברוב הזמן יש יחסית מעט אויבים, אבל הרבה, כי הוא צריך לזוז הרבה ולהתחמק כדי להרוג אותם כמו שצריך. אבל אני ממש נהנה ממנו. הוא עובד ב-Waves. יש 120 Waves, גלים של אויבים. ובסוף כל 20 יש בוס, ובווייב 120 יש בוס אקסטרה גדול ומפריד, ואם מנצחים אותו אז נגמר. כל אויב שהורגים אז מקבלים כמות כלשהי של XP, ואז יש מלא מלא שדרוגים, ואפשר לשדרג את הכלי נשק, ואפשר לבנות כל מיני כזה דרונס וכאלה, ויש מלא קומבוים מגניבים שאפשר לעשות עם כל השדרוגים האלה. זה המהות של המשחק. כל רן זה, לא יודע, חצי שעה או משהו כזה אם מגיעים עד הסוף, וכל רן מקבלים כמובן סט אקראי של שדרוגים, אז זה עושה את זה מעניין, ויש כל מיני מודים שאפשר להפעיל שעושים את זה יותר קשה. נגיד אחד שמתחיל בווייב מספר 12 במקום אחד, או אחד שפשוט מוסיף עוד אויבים לכל ווייב, ויש מוד נפרד שהוא לא כזה צ'אלנג', זה פשוט מצב משחק נפרד של רוגלייט, שנותן לכם כל מיני שדרוגים אקראיים הרבה יותר אאוטר, ועושה את כל הגלים של האויבים יותר אקראיים. אבל ברמה הכי הכי בסיסית, זה ה-one stick shooter, אם אתה רוצה לקרוא לו ככה, פשוט מאוד כיפי. ויזואלית הוא מגניב, מכנית הוא כיפי, ואני בינתיים מאוד נהנה ממנו. אני ממליץ. נובה דריפט, זה השם.
מגניב.
הוא אמור לתת מתישהו למשהו שהוא לא מחשב?
כרגע לא נראה שיש להם תוכניות לזה, אבל אם הוא יצליח, אני מניח שהוא, כאילו, הוא משחק מאוד אינדי. בבירור. אבל אני מניח שאם הוא יצליח, כמו שאני מקווה שהוא יצליח, אז זה יעבוד. אני מאוד נהנה מהמכניקה הבסיסית שלו ומהקומבואים של הבנייה דמות. זה הכיף האמיתי, לבנות את כל השדרוגים האלה ולשדרג עוד ועוד עד שאתם מגיעים לכזה קומבואים מגניבים. נגיד, אחד הרנז המוצלחים שהיה לי השבוע, זה היה לי הנשק המרכזי, כזה בלוטורץ', כזה לא יודע, לאוויור או משהו כזה, פשוט שעושה כזה קרן יחסית טווח קצר שעושה הרבה נזק, ואז הרבה דברים שעושים את זה ממש טוב אם אני מתנגש באויבים, אז כשנותנים לי בונוסים אם אני מתנגש באויבים, אז פשוט עפתי לתוך אויבים שוב ושוב והרגתי אותם ככה, עם הבלוטורט שלי, וזהו, הוא כיף. אני ממליץ עליו, נובה דריפט. ודבר אחד אחרון, זה ממש בקצרה כי זה משחק קטנצ'יק, הוא נקרא One Button Bosses, One BTN, אני לא יודע למה זה לא One Button אלא One BTN, אבל זה השם של המשחק, שהוא גם כזה, הוא אפילו, הוא כזה, הוא Zero Stick Shooter. איך שזה עובד, זה יש אויב במרכז המסך, וזה כזה בולט הלי, הם יורים מלא דברים מסביב, והחללית או whatever, הדמות שלכם, זזה על מסילה כזה מסביב לבוס, ויש לכם כפתור אחד שנותן לכם לשלוט באיזושהי דרך בתנועה של הדמות. ואני אומר איזושהי דרך כי אפשר להחליף את זה, יש כמה מודים שונים. המוד הבסיסי שמתחילים איתו זה שהכפתור משנה כיוון, וזה קצת יותר מסתם ללחוץ על זה כדי לשנות כיוון, כי ככל שזזים יותר זמן ברצף באותו כיוון, אז צוברים מהירות ויורים יותר מהר ועושים יריות יותר חזקות, אז זה נותן לכם איזשהו תמריץ לא פשוט להישאר באותה נקודה לנצח, אבל זה כל המשחק. יש אויב במרכז המסך, כל מיני, ממלא את המסביב בכל מיני סכנות, ו צריך להתחמק מהם עם כפתור אחד. זה חמוד, זה קשה. זה מתחיל כזה, אוקיי, כזה אני רואה לאן זה הולך, ואז זה נהיה מאוד קשה, מאוד מהר. אבל זה חמוד. ואם מישהו רוצה לנסות זירו סטיק שוטר, אז תסתכלו על הטריילר לפחות, תראו איך זה נראה.
איזה עוד סוג של תנועה נניח יש? איזה עוד תפקוד לכפתור יכול להיות?
אז נגיד, הדבר השני שמקבלים, המוד השני, הוא דאש, שכשלוחצים על הכפתור, אז הדמות שלכם זזה הרבה יותר מהר, וגם מקבלת חסינות לנזק, אבל אפשר להחזיק את זה רק לזמן יחסית קצר ברצף.
ויש איזה קולדאון?
כן. זה כאילו מתחדש, יש כזה בר שמתחדש כשלא מחזיקים את זה לחוץ. מתחדש מאוד מהר. אבל וזה כל הזמן זז באותו כיוון, פשוט אפשר לשנות את המהירות.
קול.
כן. פתחתי עוד אחד שהוא גם נחמד, לא ספיילר למי שרוצה לשחק פה. כן, קונספט מאוד מגניב. והשם הוא One BTN Bosses. יש לו איזה סיפור כזה, עלילת, סיפור מסגרת מאוד מטופש, והיה עדיף לדעתי אם הוא לא היה שם, כי הוא קצת כזה יותר מדי מרוצה מעצמו מכמה שהוא חושב שהוא מצחיק.
אוקיי.
אבל זה חלק מאוד מאוד קטן מהמשחק. זהו, זה כל מה ש... זה לא כל מה ששיחקתי, זה כל מה שאני הולך לדבר עליו פעם. אז זהו, זה אני לפעם. יאיר, take it away.
כן, אחרי תקופה שבאמת הרבה זמן לא היה, לא שיחקתי משהו, לפחות באופן מלא, אני חושב שהמשחק המלא האחרון ששיחקתי היה Final Fantasy, אני מנסה עכשיו אם היה עוד משהו שממש נכנסתי לה בין לבין. ויצא SteamWorld Heist 2, שזה עוד משחק מבית היוצר של SteamWorld, שהם עשו הרבה הרבה משחקים בהרבה ז'אנרים שונים, וזה הסיקוול השני שאני חושב שהם עשו, היה להם מתחה את SteamWorld Dig, שבהמשך הוציאו לו 2, את Heist שלפני, אני חושב למעלה מהעשור הראשון יצא, את Quest שהם הוציאו, היה SteamWorld Build שאני חושב שהם הוציאו בדצמבר האחרון, וזה הכל כאילו באותו עולם כזה של... רובוטים שרייצים על עדים בצורה מאוד מאוד חמודה, חצי הומוריסטי, וכל משחק הוא סוג של סטנדלון.
כן, ובז'אנר שונה תמיד.
כן, כאילו, כל אחד, אני חושב שכשהם הוציאו את דיג 2 לפני איזה 3 שנים, זה פעם ראשונה שהם עשו סיקוול, כאילו, פרופר, וזה הפעם השנייה שהם עושים. כשהז'אנר הפעם, החל ממטרוידבניה כזאת שהם הוציאו, במשחק סיטי בילדר, ועכשיו זה משחק טקטיקה בתורות, סוג של אקסקום בדו מימד, פחות או יותר, לפחות השלבים עצמם של המשימות, ואני לא יודע עד כמה, שאחר אני יודע שאתה שיחקת או משחק עכשיו בראשון,
נכון.
ממה שאני זוכר, כלומר לא ממש השוויתי את שתיהם בשביל לדעת מה חדש פה ומה לא, אבל הדגש שהם שמים פה, כלומר המשחק הוא, אין קשר למשחק המקורי מבחינת עלילה, אם יש פה איזושהי עלילה שאתה משחק איזשהו קברנית של קפטן של ספינה, שמנסה לזכות בתהילה, בן של איזשהו קפטנית אגדית, ומנסה לשבור את כללת המים שיש פה במשחק, כלומר, מתרחש באיזשהו אי שהמים הם באופן טבעי שזקוקים לעדים, והמים מחלידים והם נהרסים, והוא מנסה לפתור את התעלומה ללמה זה קורה.
אולי הוא הבן של הקברניטית מהמשחק הראשון או משהו כזה, הייתי מנחש.
אני לא יודע בוודאות אם באמת כן או לא, אני מודה שאני לא זוכר את השמות, אבל הראשון היה ממש כזה בחלל, סוג שבחלל.
נכון.
ופה אתה יותר, יש תמה יותר ימי. ממש אתה קפטן של ליטרלי של צוללת, ואתה שט בין לבין משימות, אתה שט כזה בעולם פתוח, ולפעמים עושה, נלחם קצת עם ספינות בזמן אמת, שזה סוג של, כמו Vampire Survivor, אתה רק שולט בתזוזה, והצוללת שלך יורה באופן אוטומטי לפי מה ששמת לה, אבל הבשר עצמו במשימות בין לבין, שכל משימה אתה יכול לבחור איפשהו בין 1 ל-4 או 5 אנשי צוות, תלוי לפי המשימה עצמה. ויש לה את המיין אובג'קטיב, שזה יכול להיות להרוג איזושהי דמות, לאסוף איזשהו לוט במשחק, לפעמים זה הטיימר, לפעמים זה הלא, ולברוח בדרך כלל. זה שלושת החלקים של המשחק. ומה ששונה פה, זה שאני חושב שבמשחק המקורי לכל דמות שגייסת, היה איזשהו קלאס. ופה כל דמות מתחילה עם איזשהו קלאס, אבל אתה מהר מאוד יכול לעבור בין הקלאסים השונים, ובעצם הקלאס מוכתב מהנשק נשק שאתה שם לה. תשים רובי צלפים, אז הדמות הזאת תהיה צלפית, תשים פטיש או חרב, אז הדמות תהיה ברולר. וכל המערכת הזאת של המיקס אנד מאץ' בתוך הדמויות עצמם, בין הדמויות השונות ובתוך הקלאסים עצמם, אני חושב שזה ההיילייט של המשחק הזה. כי כל דמות מתחילה עם איזשהו קלאס, ויש לה איזושהי יכולת ייחודית לדמות שלה, כלומר יש דמות לדוגמה שיכולה פעם בשלב, פשוט לעשות איזשהו טלפורט לאיזשהו כל נקודה למסך שהייתה בו פעם. או אחת שיכולה לתור אחד להיות בלתי פגיעה, כאילו לגרום לכל אוהבים על המסך לראות עליה, ושהיא תהיה גם בלתי פגיעה, אין איזשהו אגור. דמות אחרת יכולה לראות איזשהו קרן לייזר פתאום מהפרצוף שלה. ולכל דמות יש, או בעצם לכל קלאס יש 5 רמות, שבכל רמה שאתה פותק, ככל שאתה משחק עם הקלאס הזה במסיבות, אז אתה מקבל יותר ניסיון ועולה ברמות. כל עוד אתה משתמש בקלאס הזה, אז כל הנקודות בונוס של כל אחד מהחמש רמות, הם אוטומטית מופעלים. לצורך העניין, באחר חום לקלאס, אבל דמות שמשתמשת בשוטגן, יש יכולת שאם היא יורה על מישהו מאחורה, אז היא יותר נזק ומתעלמת משריון. אז כל עוד הדמות שלך היא אותו קלאס, ואתה הגעת לזה, אז זה פעיל. אבל כל הנקודות שצברת ברמות שצברת בנקודות בקלאסים אחרים, הם גם קיימים עדיין, אבל אותם אתה צריך לקנות בכסף כל פעם שאתה משתמש בקלאס אחר. לצורך העניין, הגעתי עם דמות מסוימת ללבל 3 בתור סנייפר, ואז עברתי להיות ריפר, שזה דמות עם תת מקלע. אז אני יכול להשתמש בנקודות שאתה מרוויח לאורך המשחק, בשביל בזמן שאתה ריפר, שיהיה לך את כל הבונוסים, או חלק מהבונוסים של סנייפר. והמיקס אנד מאץ' הזה, המולטי קלאסינג הזה, אני חושב שהופך את כל דמות למשהו מאוד ייחודי. כלומר, אני יכול לשים לסנייפר, שבדרך כלל יש לו כדור אחד, ויש שתי אקשן לכל תור, אז אם אתה יורה, צריך לטעון. אז כל פעם אתה צריך לעשות או את זה או את זה. אבל יש קלאס אחר שמקבל בונוס, שאם אתה הורג מישהו עם הנשק שלך, אז אני נותן לך אוטו, אז אתה יכול להרוויח כמה רמות בקלאס הזה של הריפר, לחזור להיות סנייפר, ואז אתה יכול כן, לצורך העניין, להשתמש בסנייפר שיכול לראות 3 כדורים בתור, שזה בכלל לא היה. כאילו גם לקחת הרמות, את הבונוסים הכי טובים לצורך העניין, מכל אחד, או הדמות הזאת שיכולה לעשות טלפורט לכל מקום במפה, שבתחילה מתחילה בתור מהנדס, שיש לו איזשהו אקדח קטן, ויכול לבנות מחסה או לפוצץ מחסה, עכשיו הפכתי אותה לברולר, שהיא מסובבת עם פטיש, והיא בתוך שנייה יכולה להגיע לדמות אחרת. ויש לה דמות פרק מקלאס אחר, שמאפשר שאם אני תוקף, אז זה לא בהכרח מסיים לי את התור. אז אני יכול לעשות טלפורט לאיזושהי נקודה במסך שאני רוצה, ולהרוג 2 אנשים בו זמנית. בר זה... המולטי קלאסינג הזה מאוד מאוד מגניב, אני חושב שלוקח קצת זמן למשחק להיפתח ולהראות לך את האופציות האלה, והמשחק יכול להיות יחסית מאתגר בהתחלה, גם לוקח קצת זמן עד שהצוללת שלך מקבלת את כל היכולות שלה, בין סתם להסתובב במסך ויש לך לשטוטת מקלע, לבין היכולת לראות טורפדו ולצלול ולעשות בוסטינג כל הזמן, כלומר לוקח איזה אני חושב 3-4 שעות עד שממש המשחק מגלה את ה... חושף את הקלפים שלו, אם תרצו, על המולטי קלאסינג הזה, ואני חושב שכמה שיותר התנסויות עם הקלאסים האלה, באמת, אני נהנה הרבה יותר ממה שזכרת את עצמי נהנה מהמשחק הראשון. קצת חבל לי שבשלב כלשהו אני צריך סוג של לעשות גריינדינג עכשיו, אם אני רוצה, אם סיימתי את כל המשימות, לשחוק אותם שוב בשביל להרוויח עכשיו ניסיון בקלאס אחר, כלומר, וכל המשימות הן אותן משימות, אין איזשהו מקום שאני יכול לעשות איזשהו randomly generated level, רק בשביל לעשות grinding, אני צריך לחזור בדיוק על אותן משימות, ובשלב כלשהו אני יודע בדיוק למה להיכנס. ועוד משהו שקצת הפריע לי, זה יש משימות שאתה לא יודע מה הם יהיו עד שתיכנס אליהם, וזה מאוד שינה עם איזה דמויות נכנסתי. כלומר, מתוך הצוות של השש שלי, אני צריך לבחור שלוש, אבל בחרתי את השלוש שאני סתם הכי אוהב, אבל אם הייתי לוקח את השלוש האחרים, זה היה משימה הרבה יותר קלה.
אז צריך לדעת מראש.
סוג של, כבר נכנס ואני אומר, אוקיי, לא מתאים לי, זה נשק שאני לא יכול, הרובי הצלפים העיקרי שלי עכשיו, זה אחד שעושה פירסינג בין אויבים, שאני מאוד אוהב את זה בדרך כלל, אבל עכשיו אחד הבונוסים היה לא לעשות את זה, כי תוך כדי יש אובייקטים במסך, שאם אני פוגע בהם זה עושה לי נזק, אז אני אסור לי שהוא יעשה פירסינג, אני צריך שהוא יפגע בדיוק במה שאני רוצה, אז הייתי צריך לצאת ולהיכנס מחדש, מצד שני, אין מחיר לצאת ולהיכשל, אתה מקסימום מתחיל מחדש, אתה יכול לצאת מהמשימה ולחזור אליה כאילו לא קרה כלום, המחיר היחידי שיש לכאורה לשלם במשחק, שבתוך המשימות יש באונטיז, כולל אובייקטים, משימות בונוס לתוך משחק, שאותם אתה יכול בסוף כל יום, כמו באיזשהו רוגלייק, אתה צובר את הנקודות האלה, והן משמישות רק לאותו יום, לקנות משהו בסוף היום הזה. ואם אתה מת, או הצוללת שלך מת יותר נכון, אז אתה מאבד את כל הנקודות האלה שיש לך.
זה גם אם אתה, אז זה אם אתה לא יכול כאילו לצאת מה,
נכון, אתה כאילו בסוף כל יום יש לך כמה קרנסי, יש לך כמה מטבעות, יש לך מטבעת אחד שזה המים שהוא כמו הכסף, איתו אתה קונה עוד שריון או איזשהו אייטם שכל אחד מהדמויות שלך יכול לקחת איתו, בין אם זה רימון, אקדח, עוד שריון, עוד איזשהו משהו שמגן עליך מאפקטים של הסביבה, יש לך את הכסף של, שנותן לך את השידורגי מטה, שזה יעלומים, שזה פותח לך עוד יכולות, עוד איזשהו שידורג גבוה יותר, ויש את הבאונטי שבסוף כל יום, כי כל יום במרכאות של המשחק, אתה יכול עם כל דמות שלך לשחק משימה אחת. אז אם יש לך משימה אחת שדורשת שתי חיילים, או שתי דמויות, משימה אחת שדורשת שלוש דמויות, ויש לך לצורך העניין, את החמש דמויות, אתה יכול לעשות אחד ואחד, ואז הלאה אתה צריך לנוח בסוף היום. ואת כל הבאונטי אתה יכול להכניס, בעצם to cash in ולקבל לפי איזשהו מחירון כזה, אם הגעת לשש באונטי אתה יכול אולי לקנות עוד דרגת שלילה על יומים, או נשק יותר טוב, דברים שהם לא ברמה, כאילו לא קריטים נקרא לזה ככה, אבל nice to have וחבל לבזבז את זה, אז כאילו זה נחמד, כן איזושהי תחושה של לחץ, שאם ספינות בעולם פתוח יורים עליך פתאום לחזור חזרה לבר ולישון, מצד שני, גם אם אתה מת ופספסת את זה, אז כאילו לא איבדת יותר מדי. במשימות עצמם הם סך הכל קצרות, אני חושב שבאזור הרבע שעה בממוצע למשימה. כאילו סך הכל אני מאוד מאוד אוהב את המשחק הזה. גם את החלק של העולם הפתוח שהוא נחמד, גם האקשן עצמו שיש לך גיוון הרבה באיך שאתה ניגש אליו ובאיזה, איך אתה בונה את הדמויות שלך.
זה נשמע מאוד אקסקומי, כמה זה אקסקומי?
האקשן עצמו זה אקסקום, אם היית אומר לי אקסקום דו מימד, זה התיאור הכי טוב שאני יכול לתת את זה, המשימות בין לבין. אתה לא ממש, אין לך את האלמנט של הבניית בסיס יותר מדי, אתה קצת משדרג את הצוללת שלך, אבל לא משהו, זה משהו כזה בקטנה.
אוקיי.
וכשאתה יורה, אתה פיזית מכוון, אתה לא רק בוחר ועושה את זה אוטומטית, אתה פיזית מכוון את הרובה שלך למעלה ולמטה. ואתה יכול לתת לו את הזווית שיפגע בקירות ויעשה את זה. אז חלק מהרובים, יש להם גם כוונת לייזר שאתה ממש רואה את כל ה, יש לך פס שמורה לך את כל הכיוון שזה הולך לפגוע בסוף. יש רובים שאין לך את זה, ואז אתה מנסה כזה לפי העין, או שיש רק את ההתחלה. זאת אומרת, נראה לי זה יפגע בזווית שם, ושאתה כן מצליח לעשות איזשהו טריק שוט כזה מגניב, גם בלי הכוונת, זה נורא נורא מספק. אז הכיוון הוא ידני, והוא נורא נורא כיפי. אז אני מאוד מבסוט על המשחק הזה, באמת. אני חושב שהוא קיים על הכל, אפילו סוויץ' אני חושב, מחשב קונסולות, אני לא יודע אם על הקונסולות הדור הקודם, אבל הוא מאוד 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 כיפי.
מגניב, אני ארוס. אני ארוס. אני
משחק ב... אמרתי לשאול, האם הראשון גם טוב?
אני משחק בסטים וולד הייסט הראשון. אני לא אגיד שהוא לא טוב, כי הוא בבירור עושה המון דברים טובים ש... אני חושב שזה קרה לי בכל משחק סטים וולד ששיחקתי. הנחתי שהתמה קצת מאפנה, שכזה הסיפור והעולם והדמויות קצת מאפנה, ובפועל זה הדבר הכי טוב במשחק. זה ממש ממש עובד מסיבה מסתורית, למרות שזה רובוטים בעיצוב כזה בלוקי, הם מאוד מקסימים ומעניינים, יש מוזיקה מצוינת, יש איזה כזה פאב או מסבעה בחלל שאפשר להגיע אליה די מוקדם, ויש שם theme song, שפשוט יש שם להקה ששרה ופשוט שרים עם מילים והכל, וזה ממש נחמד ומגניב ומרגיש קוזי, אבל אני לא אוהב כל כך את המשחק, אני לא חושב שזה בגלל...
זה הבעיה.
אני לא חושב שזה בגלל המשחק. למעשה אני די בטוח שזה לא בגלל המשחק. אני חושב שזה פשוט לא הז'אנר שלי. אני מדי פעם מנסה עוד משחק אסטרטגיה, תפקידים בתורות, וכל פעם אני משחק קצת, ובאיזשהו שלב זה נמאס עליי. ואני חושב שחלק מזה זה שיש לי בעיה מאוד קשה עם להיות בסדר עם זה שדמויות מתות נניח. אני כאילו, אני מרגיש ש... למרות שאין לדמויות איזושהי חשיבות בסיפור בהכרח, אני מרגיש שזה לא בסדר שהיא מתה, נרסה לי המשימה, אני חייב להתחיל אותה מההתחלה. ובמשחק הזה, כשדמות מתה, היא אפילו לא מתה, היא ממשיכה איתך הלאה, ואתה יכול להשתמש פה במשימה הבאה, היא רק לא מקבלת את הניסיון מהמשימה הזאת, והדבר שעבורי הוא הסכין ללב, כל שלב מדורג בשלושה כוכבים. ואם דמות מתה, זה מוריד לך כוכב. ואני לא יכול להסתכל על מפה של מלא שלבים, כזה, גריד, ולראות שאחד מהם יש לי שתי כוכבים, ובאחרים יש לי שלושה. זה לא דבר שאני מסוגל פסיכולוגית להתמודד איתו. אז אני חייב לחזור לשלב הזה שוב ושוב ושוב, עד שאני אצליח אותו. ולא הזכרת את זה, במשחק החדש, השלבים עצמם הם רנדומליים, הסטאפ שלהם הוא רנדומלי, הוא משתנה?
לא, זה custom made. אני חושב שזה שונה מהמשחק המקורי.
אז במשחק המקורי כל שלב הוא רנדומלי, לא באופן מוחלט, זה לא שפתאום זה יהיה ספינת חלל מסוג אחר, אויבים מאוד שונים, זה פשוט הפלייסמנט של האויבים יהיה שונה, והפלייסמנט של החדרים השונים בספינה יהיו שונים. הספינה תהיה בערך באותו גודל, אבל היא תהיה בצורה אחרת. וזה מאוד מתאים גם לתמה של המשחק שעשו את זה, כי הרעים הם סקראפרס כאלה, הם כזה רובוטים שאוספים כזה... ששודדים את הרובוטים האחרים, והספינות שלהם כאלה כאילו בנויות באופן מאולתר, אז הגיוני שהספינה תהיה מאולתרת כזאת, ולא יהיה לה איזה משהו מבנה אחיד. אז לא כל כך ברור לי, מהמעט שתחקתי, מה הסוד להצלחה, זה מרגיש לי המון המון מזל, לפעמים אני פותח דלת ויש שם שלושה רובוטים ואז אני מת, ולפעמים אני פותח דלת ויש שם רובוטים בדיוק במקום הנכון, כדי שהרובוטים האחרים שלי, יצליחו לראות בהם בזמן והם לא יעשו לי נזק בכלל, זה מרגיש לי מאוד ווילי נילי מבחינה הזאת, שזה יכול מאוד להיות אשמתי, יכול להיות שאני פשוט לא טוב בזה. אני רואה הרבה דברים טובים שהמשחק הזה עושה, כמו שאמרתי, העיצוב של העולם ממש מגניב ומשעשע, המיתולוגיה של העולם מעניינת ומשעשעת.
בקיצור, אנחנו צריכים את זיירמן שישחק בזה.
בדיוק, אבל כמו שלא נהניתי מ-XCOM בשלב מסוים, ולא נהניתי מ-Fire Emblem בשלב מסוים, אז גם מזה, אני בשלב יחסית מוקדם מאבד את הפאן פקטור. אבל אם אתם כן אוהבים את השאלה, אני חושב שזה כן שווה משחק. הוא נחשב במשך תקופה ארוכה למשחק סטים וולד הכי טוב, אני חושב עד שיצא סטים וולד דיג 2, הוא נחשב, סטים וולד הייסט הראשון, נחשב למשחק הכי טוב בכותר, ב-IP. והוא באמת עשוי טוב, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש מלוטש, אני פשוט לא מצליח להתחבר בגלל הבעיות הפסיכולוגיות הספציפיות שלי. שחקתי אבל בעוד משחקים. אחד מהם נקרא סיגני, שזה CYGNI, All Guns, סיגני, נקודתיים, All Guns Blazing. זה משחק של קונאמי, שיצא קצת משום מקום, פתאום הופיע, וחולק בחינם בחנות של האפיק, וזה שמאפ, שוטמאפ, מה שנקרא, ז'אנר קלאסי שאתם חללית שמתקדמת במעלה השלב ויכולה לראות מלא יריות בזמן שמלא חללות אחרות יורות עליה מלא יריות וצריך להתחמק בסגנון בולט הלי מכל היריות הקטנות. הוא מגניב מהבחינה שזה שמאפ מודרני על כל המשתמע, כלומר הוא מאוד יפה גרפית, הוא מרגיש מושקע, הוא מרגיש ששמו עליו כסף. העיצוב של ה חלליות ושל האויבים ושל העיריות ושל השלבים, ממש יפה. מצד שני, הוא לא מרגיש לי ממש פרקטי. שוב אני אסייג ואומר, יכול להיות שזה בגלל שאין לי הרבה ניסיון בז'אנר, אבל הוא מרגיש לי מורכב מדי, יש שם מין מערכת של להסיט את האנרגיה מהעיריות, מהמתקפה ומהמגן, ולא כך ברור לי לגמרי איך זה עובד. העיריות שיורים עליך, מאוד יפות, אבל לא ברור איפה הן מתחילות ומפסיקות, כי יש להם כזה גלו מסביבם, בגלל שהם כזה כדורי אש או משהו, ולא ברור לגמרי איך להתחמק מהן, כי חלקן ממש קטנות, חלקן פחות קטנות, ויש ממש המון מהן, וזה מרגיש לי לא, לא באמת אפשרי להתחמק מהם בצורה עקבית. אז שיחקתי 7 פעמים בשלב הראשון ולא הצלחתי לסיים אותו. וזה קצת היה מבאס, כי המשחק יפה, וראיתי רוצה לראות עוד סביבות ועוד אויבים ועוד דברים שהם יצרו עבורו.
אני לא שמעתי עליו, והוא נראה לגמרי מיי ג'אם, ואני חייב לנסות אותו, אבל נובה דריפט.
אבל נובה דריפט. אז זה יותר קלאסי, הוא לא...
כן.
אין בילדים להבנתי, זה פשוט שמאפ, כמו של פעם, רק עם גרפיקה נוצצת. הוא מאוד יפה, העיצוב סאונד שלו מאוד מרשים, הפיצוצים נשמעים טוב, העיריות נשמעות טוב, הקולות של החלליות ענק שמופיעות מדי פעם מאוד אפיים ומגניבים. עשו שם המון עבודה טובה בפן הטכני, אני פחות מצליח להסתדר עם הפן המכני לצערי, אבל הוא מגניב. אם אתם אוהבים שמאפ, אני חושב שאין הרבה שמאפים חדשים ברמה הזאת, אז זה נחמד, יכול להיות לאנשים שיותר מנוסים עם הז'אנר, ועבורם בטח להתחמק מכל היריות הקטנטנות האלה שזוהרות ברחבי השלב, בטח ממש פשוט להם, ורק אני מעפה. אז אולי שווה להסתכל עליו, אם אתם אוהבים את הג'אנר. משחק נוסף ששיחקתי, השחקתי אותו בעבר, הוא ZZZ, Zenless Zone Zero, המשחק החדש של מיהויו, המפתחים של Genshin Impact, הסינים. שיחקתי בו המון, ממש ממש המון, מאז שהוא יצא, קצת יותר מחודש כבר. הזכרתי שהוא המשחק GAS, Games as a Service, הראשון שקניתי לו את ה-Season Pass, ומאוד מאוד נהניתי ממנו בכל הזמן ששיחקתי בו. כמה ימים האחרונים פחות יצא לי לשחק בו, קצת אני נח ממנו, אבל אני בהחלט אחזור אליו, כי הוא עדיין מאוד כיפי ויפה, ואני רוצה לאסוף עוד דמויות, אני רוצה עוד דמויות אנימה להוסיף לחבורת האנימה שלי, באופן חולני, אבל זה נורא נחמד לי. כן, אני יכול לומר שקודם כל הזכרתי שהמשחק היה מאוד מאוד קל, ודאי בהתחלה שלו. הגעתי לשלב שהוא כבר pushes back, יש כבר שלבים שהם קשים, יש לי שלבים שאני יודע, אוקיי, אני צריך לעלות כמה רמות את הדמויות שלי, לפני שאני חוזר לשלב הזה, כי הוא עכשיו הוא רק בציון A ולא בציון S, ואני רוצה לעשות אותו בציון S, ויש שלבים שהם האובר מכניקה של המשחק, שכזה שלבים שאתה מתקדם בהם לאט לאט לאורך שבועות וחודשים, יש שלבים כאלה שאני קצת הגעתי לקיר, ואני צריך לשחק את הדמויות שלי עוד טיפה, ואני יכול להגיד שסיימתי אפילו את הבטל פאסט תוך 20 יום, הרבה יותר מהר ממה שהוא נגמר בפועל, מהתקופה שלו בפועל, כי פשוט שיחקתי בו ממש המון, וכל הזמן התקנתי בבטל פאסט, ושחררתי מלא מלא דמויות, ופיתחתי מלא מלא דמויות. מאוד מאוד כיף, אחלה משחק, אקשן, סגנון שקשה מאוד למצוא באופן כללי בתעשייה, פשוט עבודה ממש טובה בכל הנוגע לעיצוב של המשחק, ולשפה העיצובית שלו ולמוזיקה. הוא באופן מאוד מוזר, נורא צ'יל, כל מה שאני נכנס אליו, אני עושה את הדייליז שלי, והם הכל כזה ברגוע, ואני חושב שהם גם כיוונו לזה, זה מאוד בכוונה, כי יש המון טקסט במשחק של כזה, ישנת טוב ונחת, ועכשיו המוח שלך מרגיש חד וזך, ומרגיש כאילו הם מנסים שיהיה לך צ'יל גם באופן פעיל, זה לא רק במקרה.
אני חושב שחד וזך צריך להיות מוטו של משהו.
נעבוד על זה. של הפודקאסט הבא שחברנו...
בתור התחלה של הפרק הזה.
לפחות. אבל אני ממש נהנה ממנו, אני ממש אוהב את המשחק הזה, אני מאמין, אני כנראה אקנה גם את הבטל פאסט החדש שבדיוק עכשיו יצא, יצא גרסה 1.1, שגם הוסיפה עוד תוכן ועוד דמויות ועוד דברים משחרר. בשלב הנוכחי שאני נמצא בו, הגעתי לקיר של התפתחות הדמויות. כלומר, עד עכשיו רציתי לפתח דמות, כדי לפתח דמות אתה צריך להשקיע כסף ועוד איזשהו משאב שספציפי לדמות.
כסף של המשחק.
כן, כסף של המשחק, דניז קוראים לזה.
לא, לא, כי זה משחק free to play, ולכן יש דברים שבשבילם צריך להשקיע כסף.
אין בכלל דברים שצריך, נכון, אין בכלל דברים שצריך להשקיע עבורם כסף, יש אפשרות להשקיע כסף. אבל אין שום דבר שמחייב את זה, אין שום תוכן שנעול מאחורי כסף.
לא, אבל יש את כל הגאצ'ה שקשה מאוד להשיג בלי לשלם.
אז שוב, עשיתי את הבטל פאס, אז יכול להיות שהייתי עושה פחות פולס, ומשיג קצת פחות דמויות, אבל רק מלשחק במשחק אתה מקבל מספיק משאב כדי לעשות את הפולס. הגעתי למצב שאספתי 12 מתוך 13 מתוך 16 דמויות התחלתיות. די מהר. אז זה לא, זה תלוי במזל, באופן רב, יש דמות של איש זהב שהוא בטלר, והוא זהב קרח שבועט והוא מגניב, שלא הצלחתי להשיג ואני רוצה אותו, הוא גם מתאים לי לביל של חבורה, של שלישייה מסוימת, אז אני רוצה אותו ולא הצלחתי, אבל זה יקרה בעתיד. אבל כן, הגעתי לשלב שאני עכשיו לא יכול לשדרג כל דמות שמתחשק לי מיד. חלקית זה בגלל ששדרגתי כל מיני דמויות שלא לא היה לי שום שימוש בהם, סתם כי רציתי שלא תהיה לי אף דמות מתחת לרמה 20. אבל עכשיו שאני ברמה 40, בין 40 ל-50, כזה בין 43, 45, 47, תלוי בדמות, אני צריך לחסוך כסף, אני צריך לחסוך דניז, אני צריך לחסוך משאבים, אני צריך לאסוף משאבים באופן יותר ממוקד ויותר בכוונה, כדי לפתח את הדמויות שאני רוצה לפתח. אז הקצב התקדמות העת משמעותית בשלב הזה, שזה לא נורא, זה לא מאוד מפריע לי כרגע. יכול להיות שבעוד כמה שעות זה כבר יהיה מבאס, כי אני רוצה נורא לשפר את הדמויות, ואני לא אצליח כי צריך כמויות באמת נורא גדולות של משאבים כדי לעלות כל רמה עכשיו. שאני מרגיש שזה אולי טיפה לא מאוזן, היו צריכים לעשות את זה טיפה יותר זול.
זה לייב סרוויס, יכול להיות שהם עוד ישנו את זה.
יכול מאוד להיות שהם ישנו את זה. בעתיד גם יהיה לבל קאפ יותר גבוה ממשהו עכשיו, אני חושב שעכשיו הרמה הכי גבוהה זה 60, ואני רמה 40 ומשהו, אז אני קרוב לסף הזה. אבל אני משחק בו הרבה, אני מאוד נהנה ממנו כמשחק לייב סרוויס שלי, אני מאוד נהנה ממנו כזה משחק שאני משחק בו פעם ביום, פעם ביומיים, ועושה את הדייליז שלי, ומקבל טיפה פרסים פה, טיפה פרסים פה, ופעם פעמיים בשבוע עושה פול, ומקבל אולי דמות, מקבל אולי איזשהו נשק חדש. ממש נחמד, ממש ממש נחמד. יופי של משחק, אם מישהו מאוד התאכזב מ-Kill the Justice League, והוא חייב איזשהו משחק לייב סרוויס למלא את החלל, אז אני חושב שהוא אחלה קונטנדר, אחלה משחק לנסות.
אלה שני המשחקי לייב סרוויס, יש את Justice League ואת Zenoslon Zero.
אין אחרים.
אני לא יודע למה, אני מרגיש שחברות הפיתוח, במיוחד המפוצות הגדולות, צריכות לקפוץ על הבנגווגן ולנסות להוציא משלהם גם משהו, זה נראה לי שוק שרעב לעוד משחקים.
לך תציע להם את זה.
אני אדבר עם מייקרוסופט.
אז אפרופו מייקרוסופט, לא, רצית לדבר על קאט-קווסט.
נכון, המשחק האחרון ששיחקתי הוא קאט-קווסט.
תם, אבל היה לי אחלה סגווי.
שר לי. אני נזכיר את מייקרוסופט אחר כך שוב. שיחקתי גם בקאט-קווסט המקורי, יצא בדיוק קאט-קווסט 3, אז נזכרתי שתמיד רציתי לשחק בקאט-קווסט כי הוא נראה חמוד. ושיחקתי בו מההתחלה ועד הסוף, סיימתי אותו על פחות או יותר 100%, עשיתי את כל הדברים שיש לעשות בו. למי שלא מכיר, זה משחק עם עיצוב גרפי שמזכיר את הפרסומות משחקי מובייל המזויפות, אבל מסיבה כלשהי זה יפה. זה, כאילו, אם תדמיינו את הביר הזה שצריך מספר מעליו, שצריך לבחור במספר הנמוך יותר ממנו, במפלצת שיש לו מספר הנמוך יותר ממנו, עיצוב גרפי בסגנון הזה, אבל אם האנשים שעושים את העיצוב הגרפי יודעים מה הם עושים. זה עשוי טוב. והמשחק הוא לא מתרחש על מפה של ארץ חתולים, ארץ חתולים שהולכים על שניים והם כזה אנושיים, וזה נראה כמו אוברוול של איזה משחק פיינל פנטזי קלאסי, וכל המשחק הוא עליו, הוא על האוברוול הזה, ואתה הולך ונלחם במפלצות עם הנשקים שלך, והוא מלא בפאנז ממש נוראים ואיומים על חתולים. אין כמעט טקסט בוקס שאין בו מיהו או פו או משהו אחר, או וויסקר, משהו שקשור לחתולים, וזה נורא משעשע מרוב שזה גרוע, והוא כאילו לקחו RPG, וזיקקו אותו לרמה הכי בסיסית של RPG. אז אתה מעלה את הדמות שלך רמות, על ידי זה שאתה הורג מפלצות, ואוסף מהם את הניסיון, וגם כסף, ואז אתה יכול לקנות שדרוגים לנשקים שלך, ולשריון שלך וכן הלאה, אתה הולך למערות, ושם אתה יכול למצוא ציוד ולהילחם במפלצות, יש סייד קווסט ברחבי העולם, יש כל מיני ערים קטנות וישובים קטנים שאתה יכול ללכת אליהם, ויש שם סייד קווסט, לפעמים זה סייד קווסט סתם יחיד, לפעמים זה סדרת סייד קווסטים, עם סיפורים מאוד משעשעים, ויש גם סייד קווסט, סדרת סייד קווסטים לא קצרה, על סנטה קלאוס, שהוא חתול גם כן, אבל נראה לי רובוט, לא ברור לחלוטין, אבל הכל שם מאוד מצחיק, ומאוד צ'יל, ומאוד סטרייט פורוורד, ומפושט באופן בעיניי מאוד נחמד, וזה היה הרבה יותר ממכר משציפיתי שזה יהיה, וממש לא עזבתי את המשחק עד שסיימתי את כל כולו. ממש ממש נחמד, הוא מאוד לא יקר כרגע לדעתי, אז שווה לתת לו ניסיון אם לא יצא לכם. ויש עוד שניים ושלוש שיצאו, ואני מתכנן עליהם עכשיו הרבה הרבה יותר, במיוחד שיש להם גם קאוץ' קו-אופ, אז זה נראה לי יהיה נחמד לשחק עם חבר או חברה.
אוקיי, אז יש סיום קליפהנגר לפרק הזה.
כן, קצת. יופי של משחק.
אבל יש קליפהנגר.
יופי של משחק, ממש מקסים, אני שמח שהוא מצא הצלחה, ושהם יוציאו עוד שני משחקים, ומקווה שימשיכו ככה, הם ממש חמודים, אני מתרשם מהמפתחים. אז קאט קווסט זה יופי של דבר.
אוקיי.
ואפרופו קאט קווסט, הוא לא בגיימפאס מסיבה כלשהי, שזה פשע נורא היום. צריך לדבר עם מייקרוסופט שיטפלו בזה.
כן, אתה אומר עכשיו, זה לא סגווי טוב. לא. זה סגווי זיירמן, עכשיו אני
אקורא. אוקיי, סבבה, זה מה יש.
כן, אוקיי, אז נדבר קצת על חדשות לפני סוף הפרק. לשם שינוי קראו דברים טובים. בפרט, דיברנו לפני כמה שבועות על זה שמייקרוסופט החליטו באופן מוזר מאוד לסגור את טנגו גיימסופט, סופטוורקס, משהו.
גיימוורקס?
גיימוורקס, משהו, טנגו, הסטודיו שעשה את The Evil Within ו-Hi-Fi Rush ו... טוקיו סמטינג, גוסטווייר טוקיו. כן.
נכון.
כן, עמדתי להגיד טוקיו דריפט, לא, לא. אז, אבל בעיקר הייפיי ראש, שמאוד הצליח וכולם מאוד אהבו, ואז הפרס שלהם היה פאק יו. אז החדשות המאוד מאוד משמחות, הם שקרפטון, המפיצה של PUBG of all things, וגם עוד כמה משחקים, אבל הכי ידוע מביניהם זה PUBG, לדעתי. אז הם כזה swooped in והצילו את Tango Gameworks. הם פשוט קנו את הסטודיו ממייקרוסופט, או מהממלכת השאול, הצילו אותו מהיידיס, כל העובדים של טנגו הולכים להיות עכשיו תחת המטריה של קרפטון, והם משתמשים בזה בתור הזדמנות להיכנס לשוק היפני, שהרבה חברות משחקים, כולל מייקרוסופט, מנסות להצליח שם, ואז קרפטון לקחו את ההזדמנות הזאת, והם קנו גם את ה-IP של Hi-Fi Rush, אז The Evil Within ו-Ghostwire Tokyo נשארו אצל אקסבוקס, אצל זנימקס, אבל האנשים שפתחו את המשחקים האלה, וגם המותג של הייפיי ראש, עכשיו נמצאים אצל קרפטון. זה בסיכוי טוב מאוד אומר שיהיה המשך להייפיי ראש.
כן, די הכריזו עליו. הכריזו על המשך, ומה שטנגו יעשו תחתנו זה לפתח המשך להייפיי ראש. הם אמרו את זה באופן ישיר, עם הודעת הרכישה לדעתי.
אז מה שהם אמרו במפורש זה allowing the talented team to continue developing the Hi-Fi Rush IP and explore future projects. אז לא אמרו במפורש שיהיה המשך, אבל יהיה עוד Hi-Fi Rush, ויכול להיות שזה אומר נגיד DLC.
או פריקוול.
יכול להיות שזה אומר סדרת טלוויזיה מבוססת על Hi-Fi Rush, מי יודע. אבל יהיה עוד ויהיה, ובעיקר המפתחים, הצוות הזה, שהסטודיו שעשה משחקים שהרבה אנשים מאוד אוהבים, גם The Evil Within מאוד הצליח. Ghostwire Tokyo פחות, אבל The Evil Within מאוד הצליח שניהם, ואני מאוד שמח שהם לא פשוט כזה נזרקים כמו עם הזבל על ידי מייקרוסופט, אז זה חדשות מאוד משמחות.
אכן, כן.
ועוד דבר אחד, הוא פחות משמח, אבל עדיין נחמד, שיש תאריך יציאה לדרגן אייג' ויילגארד, סליחה, דרגן אייג' The Veilguard, שזה בהלווין, 31 באוקטובר.
והוא נראה ממש נחמד ומגניב.
כן, יהיה מעניין לשחק בו אחרי בלדורס גייט 3. אני בטוח שהוא יהיה לכל הפחות אחלה. לא יודע אם הוא יהיה מאוד טוב, כי אני קצת איבדתי אימון בביואר בהרבה שנים האחרונות, אבל הוא בהחלט נראה מעניין. אז נראה עוד חודשיים.
נכון.
זהו, ולסיום, פינה חדשה שהתחלנו פרק הקודם, שהחלטנו לקרוא לה מעבר לפינה. שחר, המשחק הזה גם שלך.
כן, אז השפיל הקבוע של הפינה זה שאנחנו עסוקים לרוב בלדבר על מה ששיחקנו בעבר, אז השם שינוי ניסה עינינו לעתיד. בפינה לא בהכרח קבועה מעבר לפינה, ניתן קצת פוקוס למשחק קטן ולא מוכר, שיוצא בשבועיים הקרובים, ונראה לנו שאולי כדאי להכיר. המשחק שאנחנו רוצים לדבר עליו היום הוא בגדול רצ'ט וקלנק, אבל טרנספורמרס. המשחק הוא אקימבוט, הוא משחק פעולה מגוף שלישי, מהמפתחים של פאמפקינג ג'אק, שיצא לפני כמה שנים. מדובר בצוות צרפתי צנוע בשם Evil Raptor. המשחק הקודם שלהם, לטענתם, לקח השראה מג'ק אנד דקסטר, אחד המשחקים הכי אהובים על כל חברי הפודקאסט שלנו. והפעם נראה שהם הלכו לבן דודה שלו, לבן דודה יותר מעריך ימים, Ratchet & Clank, ולקחו ממנו השראה, ולכן הפעם המשחק מתרחש ביקום שכל כולו מאוכלס על ידי רובוטים, ובהתאם להשראה שלהם, לרובוט שמשחקים בשם שקוראים לו EXE, יש אוזניים כזה ארוכות כמו של אלף, בדומה לג'ק אנד דקסטר, בדומה לראצ'ט, ויש לו, בדומה לראצ'ט, שלל נשקים, ויש אפילו שלבי חלליות שמסתובבים בחללית במרחב מעל איזשהו כוכב לכת ויורים בחלליות של אויבים. הכל, החבילה המעניינת הזאת מתחברת ממש נחמד עם פלטת צבעים ניאונית ומאוד מגוונת עם שלל צבעים שונים.
הרבה ירוק ממה שזה נראה מה...
אז יש, הרבה, יש אזור שהוא הרבה ירוק, יש אזור שהוא מאוד כתום, יש כל מיני צבעים בשלבים שונים, שזה משהו שנראה נחמד בעיניי. הדיבוב שלו מזכיר מאוד סדרות טלוויזיה מצוירות משנות ה-90, ולכן הדמיון לטרנספורמרס. גם העולם שלו בעצם זה באיזושהי מלחמה בין רובוטים שהם טובים ורובוטים שהם רעים, בדומה לטרנספורמרס. ובדומה לכל המשחקים בז'אנר האלמותי, שני גיבורים, אחד מהם קופץ ואחד מהם מדבר, גם ל-EXE יש רובוט קטן שמרחף סביבו, הוא מאוד קולני. קוראים לו שיפסט, הוא מתאר את עצמו כ-AI המתקדם ביותר שאי פעם נוצר, והוא גם הרבה יותר מדי זקן בשביל השיט הזה. אז הוא יהיה מאוד נרגן, מקווה שהוא לא יהיה מעצבן.
זה לגמרי נשמע כאילו זה יכול, it can go either way.
לחלוטין. אז אני מחזיק לו אצבעות. במשחק אנחנו צריכים להביס את Evilware, שהוא מדען לשעבר שמנסה לזרוע כאוס ברחבי הגלקסיה, במהלך מלחמה בכוכבית.
זה רצ'ט אנד קלנק, הבנו.
זה רצ'ט אנד קלנק. אז יש בו קפיצות, ריצות על קירות, נשקים משתדרגים, קרבות בוס ושלל רכבים, כולל טיל בליסטי שנוהגים באחד מהשלבים. נראה מגניב, אם אתם אוהבים פלטפורמרים תלת-מדיים עם אקשן, כמו שעשו פעם, אין הרבה כאלה היום, נראה לי שווה להכיר. הקימבוט יוצא ב-29 לשמיני, ממש בעוד 11 יום מהקלטה, וקצת יותר מזה עבור, וקצת פחות מזה עבור המאזינים. הוא יוצא למחשב, ל-PS5 ולאקסבוקס, והוא יעלה מספר לא ידוע של קרדיטס. עדיין לא הכריזו על המחיר.
אחלה. אז זה היה קימבוט, וזה כל הפעם. תודה שהקשבתם, תודה שהקלטתם. כרגיל, אתם יכולים למצוא אותנו ב-www.gamepodcast.il, כמו הפרקים של הפודקאסט, וגם ביוטיוב, פייסבוק, מקומות אחרים, אני כבר לא זוכר איפה אנחנו נמצאים ואיפה לא, אבל פתוח לא במסטודון.
לא באינסטגרם.
נראה לי שלא באינסטגרם. פתוח לא במסטודון.
פתוח.
אז זהו. ערב טוב, כולם. וביי.
ביי.